הסתום בהפטרה שלנו הוא מסוג מיוחד. את שמו ואת שם אביו אנחנו יודעים, שימי בן גרה. אנחנו גם יודעים את משפחתו, כתוב מפורש ממשפחת שאול. אנחנו יודעים גם את מקומו מבחורים. בחורים צריך להיות אי פה בסביבת הר הזיתים, בערך ברס אל עמוד, כי כאן עבר הגבול המשותף בין בנימין לבין יהודה, וכשדוד יורד לכיוון של הערבה לעבר הירדן, אז הוא עובר שם, זה צריך להיות בערך אי פה אי שם. אז גם מקומו ידוע, גם ידועים מעשיו, על כל פנים במה שרלוונטי לעניין, גם ידוע מעמדו הכלכלי. בתקופה יותר מאוחרת אומרים לו לבנות בית בירושלים, לא בונים לו, הוא בונה לעצמו, יש לו עבדים, עבדים שבורחים והוא מנסה להחזיר אותם. אנחנו מכירים גם את מעמדו החברתי, כשהוא מבקש על נפשו מדוד, אז הוא יורד איתו עם 1,000 איש, זאת אומרת 1,000 איש מצטרפים אליו והם הולכים אחריו. אנחנו גם מכירים את התחכום שלו, אנחנו מכירים את ארמיותו, אנחנו מכירים גם את סופו. ואף על פי כן, למרות כל המרכיבים הללו של הקלסטרון, אז חז"ל הוסיפו דברים שהם לא נזכרים במקרא, שהם שתומים מהבחינה הזאת, גם פרטים ביוגרפיים, גם פרטים משפחתיים, על שם ההווה ובעיקר על שם העתיד. וכתוצאה מהקלסטרון הזה שחז"ל מציירים, אז כמה וכמה קשיים במקרא, בהשתלשלות של המאורע ובהיגיון באים על יישובם. אז נקרא קודם כל מה כתוב. הוא בא המלך דוד עד בחורים, אמרנו אי פה בכתף הר הזיתים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שימי בן גרה, יוצא יצא ומקלל, ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. ולא הלכו פה קטלקניס, הלכו פה גברים. וכל אמר שימי בקללו, צא צא איש אדמים ואיש הבליעל, כאילו צא מהאזור שלנו, צא מארץ ישראל, צא מהמלכות שלך, צא. גם איש דמים וגם איש בליעל. השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנך ברעתך כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אברנה וסירה את ראשו. סתם איזה קושייה. דוד, נכון, הוא נרדף, אבל דוד הולך עם חבר גיבורים, מימינו ומשמאלו, לא הולך לבד. ואיך החבר'ה מן הזה לא מפחד שמישהו ייגש אליו וייתן לו הסבר? נכון שהוא שומר גם על איזה טווח של מרחק, הולך בדרך וכו' וכו', יברח וכו' וכו'. אבל כל פנים הוא מעיז. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה כי יקלל? יש פה קריא, כתיב. כי אמר השם לא קלל את דוד, ומי יאמר מדוע עשית כן? מה, הוא היה נביא הישימי בן גרה הזה? מתי הקדוש ברוך הוא התגלה? מה פרוש השם אמר לו? מה הוא אמר לו? הוא אמר לו בנבואה, הוא אמר לו בשליחס, הוא מעצמו סבר את זה. ויאמר דוד אל אבישי וכל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו השם. אז פעמיים יש פה הדגשה. פעם השם אמר לו קלל דוד, פעם יקלל אמר לו השם, מכל הצדדים. אולי יראה השם בעוני, בעיני, ולא, קריא, כתיב, וישיב השם לי טובה תחת כללתו היום הזה. זאת אומרת, דוד מבין שיש פה איזה מסר מיוחד, והוא אומר, זה יצא פה אור רעב, ואולי גם תצא טובה גדולה. וילך דוד ואנשיו בדרך, ושימי הולך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל, ויסכל באבנים לעומתו, ויפר באפר. מכירים את התופעה הזאת? ויראו שאתה עובר באיזה כפר ערבי ויש כלבים ואתה זורק עליהם, אתה שומך על מרחק ביטחון וזורק, וזורק אבנים ויפר באפר. קיצר, זלזול מההתחלה עד הסוף וגם כללות גדולות. ודוד מבין שיש כאן איזה מסר. וישב המלך אחרי הניצחון ויבוא עד הירדן, הוא מתכונן לחזור. ויהודה באה גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. עוד לפני שיהודה ראים המחותנים הראשיים, נכון שהם היו עם אבשלום, אבל על כל פנים, המתח שאול דוד עוד משחק פה, יהודה הראשונים. עוד לפני שהם מצליחים, וימהר שימי בן גירה בן הימיני, אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד, ואלף איש עמו מבנימין, ומגייס אנשים שלכאורה היו צריכים לשמור על פרופיל מאוד נמוך, כי הם נוצחו. וציווה נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו איתו. זה יהודי נכבד, עם משפחה גדולה, עם עבדים רבים. כמו שאמרנו, יש לנו נתונים בתוך השטח. וצלחו הירדן לפני המלך, ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושימי בן גירה נפל לפני המלך בבואות הירדן. לא חשוב עכשיו הפשט, הם חיפשו, חיכו לרפסוד המהר להגיע. ויאמר למלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר הבא עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, בקש סליחה, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף. הנה התחכום והנה הרמימות. אומר, תשמע חביבלה, אתה הרי יודע שיש לך בעיה של שלמות העם. אני מייצג את בית יוסף. לא כל כך פשוט שהוא מייצג את בית יוסף, אבל מה, בנימין, יוסף, משהו. לרדת לקראת אדוני המלך. הווה אומר, אני מקבל חנינה, אז כל האחרים גם מקבלים. אז הוא רומז לו, צד פוליטי. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמי. אבישי יש לו עוד חשבון איתו מאז, כי קילל את משיח השם. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, אותו ביטוי מיוחד במינות, והם קרובי משפחה, דוד, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. ואלה בפעם הקודמת, דוד לא משתמש בנימוק הזה, איזה מלך הוא מלך אביון, אבל הפעם הוא אומר, יהיה חנינה. ויאמר המלך אל שמי, לא תמות, ביוזמתו של דוד, וישבע לו המלך. עוברים שנים, ודוד מכין צבא, בזה כמובן הקשר לפרשה, צבא של יעקב, צבא של דוד. אנחנו בעזרת השם אולי מחר עוד נראה קשרים בין שני האישים האלה, גם בסגנון ההנהגה. אז בינו לבין עצמו, סתם ללמוד את הצבא הזאת, זה פרשה בפני עצמה, היו כמה וכמה צבאות לדוד. אם עושים בחשבון גם מה שנזכר בשאול, גם בשמואל, גם מה שנזכר בדברי הימים, יש שם כמה הנהגות. אבל יש פה צבא מרוממת, צבא שהולכת בגדול בראשית הפרק, מה מצווים את דוד, מה מצווה את דוד לשלמה, ואחר כך מתחילים פרקטיקה, והפרקטיקה נראית לנו מאוד בעייתית. ממש איזה מין נקמנות קטנטנות, קטנונית כזאת, וגם מתוחכמת, כאילו להתגבר על איזה קשיים. והנה אמך שימי בן גרם בן הימיני מבחורים, והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישבע לו בשם לאמור עם עמיתך בחרב, הדגשה. במקור זה לא כתוב. ואתה אל תנקהו, תמצא דרך להתגבר על זה, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול, וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד. כאן לא כתובה רק אינפורמציה, כאן כתוב משהו דק ועדין. המילים האחרונות שדוד, נעים זמירות ישראל, דוד שכוחו בפיו, ואני תפילה, המילים האחרונות שדוד משמיע בעולם הזה, זה והורד את היצבתו בדם שאול. כך התנך נפרד מדוד. איזה מין הרגשה. לכל הפרות, כשפלוין נפטר, עד אחר כשאלים, נו, הוא אדם גדול, מה הוא אמר המילים האחרונות? צבא זה דמי פרידה. אז נניח שהצבא כוללת גם דברים טכניים, היא כוללת מה לעשות עם הירושה, מה לעשות עם החשבון בבנק, סדר, יש. אז תסובב, נגיד מילים, תעטוף את זה, ופה אומרים לך מין בומבה כזאת, וישכב דוד, בזה. תעמוד תפילות בני ישי, באמת תעמוד תפילות בני ישי, תן לו זבנק, אבל מתחת לחגורה, כי אני יש לי בעיה. ושלמה יש לו צבא, הוא חכם. וישלח המלך ויקרא לשימי, ויאמר לו, בני לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם, אנה ואנה. והיה ביום צאתך מבחורים, תעבור נעשה מעבר ותבנה לך בית, יש לו 20 עבדים, יש לו 15 ילדים, הוא אפנדי. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, אתה מקבל ריתוק, אבל לא ריתוק שלגמרי ישתק אותך, אלא הוא נותן לך אפשרות של מרחב מחיה. ירושלים, עיר שמלאה חכמים וסופרים, מבנים גדולים של דוד, של שלמה וכו' וכו', אבל יש לך את הגבול המוניציפלי, אתה עובר את נחל קדרון. ידוע תדע כי מות תמות, עמך יהיה בראשך, בראשך. ויאמר שמי למלך, טוב הדבר כשדיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדיך. הוא יצא בזול. והיה יושב שמי בירושלים ימים רבי. ויהי מקץ שלוש שנים, ויברכו שני עבדים לשמי אל לכיש מבין מחה מלך גת. ויגידו לשמי לאמור, הנה עבדיך בגת. מכל הילדים לא היה לו מי שילך, לא היה לו מי שאחר שיביא את זה. ויקום שמי ויחבוש את חמורו, וילך גת אל לכיש לבקש את עבדיו, וילך שמי ויבא את עבדיו מגת. אולי עשה את זה בו ביום, חשב, לא יגישו. ויוגד לשלמה, כי הלך שמי מירושלים גת וישוב. היה לו שבק צמוד. שלמה המלך יש לו עסקים בינלאומיים, והייתה פה השגחה, איזו מצלמה אלקטרונית שצילמה את התנועות של החברמן הזה. וישלח המלך ויקרא לשמי ואומר לו, ולא השבעתיך בשם, וידבך לאמור ביום צאתך, והלכת ענה וענה, ידוע תדע כי מות תמות. ואת אומר אליי, טוב הדבר שמעתי. שלמה היה צר להתנצל, היה צר להסביר, היה צר לזה, תגמור איתו ונגמר הסיפור. ומדוע לא שמרת את שבועת השם ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? לא מספיק. ויאמר המלך אל שמי, אתה ידעת את כל הרע אשר ידע לבבך אשר עשית לדוד אבי, והשיב השם את רעתך בראשיך. והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני השם עד עולם. איזה מין התנצלויות ופילו הסבר, למה וכו'. אחרי כל הדרושה הזאת, ויצב המלך את בנייהו ובן יהוידע, ויצא ויפגע בו וימות. והממלכה, נכון, הביאת שלמה, הוא רוצה לומר, הוא גמר את כל החשבונות, הוא גמר את הצבא, הוא עשה את מה שמוטל עליו. ומה המשך? נו, עכשיו שהוא גמר את זה, יש לו זמן, והתחתן שלמה את פרו מלך מצרים, והיקרא את בת פרו, ויביא אל עיר דוד, עד קלותו לבנות את ביתו, ובית השם את תרומת ירושלים סביב. אז רק מהקריאה עצמה רואים שהמקרא רומז פה לכמה וכמה קשיים, פשוט ברצף של הסיפור ובהיגיון שבדברים. וזה כמובן מביא אותנו להוסיף לכל מה שאמרנו. ידוע מעמדו, ידוע משפחתו, ידוע כל מה שמסביב לו, ואף על פי כן, יש פה כמה וכמה קשיים נמרצים שהעיון החזלי השלים אותם וסרטט לנו פה דמות הרבה יותר מיוחדת. כל יקלל, כן יקלל, השם אמר לו, אומר רשי, אפשר אדם גדול כמותו שהוא ראש לסנהדרין יקלל את המלך אם לא שנאמר לו מת הקדוש ברוך הוא? אז קודם כל שומעים, רשי מוסיף פה מרכיב חדש לגמרי. כנראה מה שהיה קשה לרשי, אנחנו תגב נראה את המקורות החזליים לעניין הזה, אבל מה שהיה קשה לרשי, בפרוש השם אמר לו פעמיים, מדגיש דוד השם אמר לו, מאיפה ידע מה השם אמר לו? מה, היה לו גילוי? היה לו נבואה? אלא מה? חכם עדיף מנביא. אז באיזה מקום? מה שלא תאמר, השם בחר אותו לכלי שבעזרתו יאמרו מוסר לדוד. זה לא יכול להיות אחד מן השורה, תגב נראה גם את המסורת חזל הזאת. אז רשי כאילו מסברה אמר, לא יכול להיות שהוא ראש לסנהדרין ועושים אותו כבר. אנחנו מכירים את הסנהדרין? אנחנו מכירים את הסנהדרין, הגמרא בראש ברכות, כשהיו צריכים לצאת להילחם, יש בעיה, עמך ישראל צריכים לפרנסה וכו', נמלכים בסנהדרין. אז דוד מכיר את החבורה הזאת שיושבת מסביב לו. ושימי בן גרה, אז כשאנחנו אומרים פה, והיה איש אחד, ושמו שימי בן גרה, הם חברים. כנראה שהיה מתח ביניהם כל הזמן, המתח היה סמוי, דוד נוהג, הוא ממשפחת שאול, יש לו, אבל הוא ראש לסנהדרין. דוד לא זלזל בו, דוד העריך אותו. וכך גם רבי יוסף קרא, שהוא מבית מדרשו של רשי, כי השם אמר לו כלל לדוד, כלומר אדם גדול כשמי שהוא גדול בתורה. הוסיף, שכתוב בא ונשיא בעמך לא טהור, הרי יודע את ההלכה, מה קורה פה? מדברים פה בילד. וכי תעלה על דעתכם שיקללני אם לא כי השם אמר לו כלל דוד, ומאחר שהשם אמר לו, מי אומר לו מדוע עשית כן? דוד גם מדבר בלמדנות. האדם הזה יודע שזה איסור דאורייתא. הוא למד תורה, אנחנו הרי מכירים אותו, למדנו חברוזה, אנחנו נראה עוד מרכיבים לאישיות הלמדנית שלו. אלא מה מוכחת לומר? אז הוא אומר, מיני ובי, מהדתיות של שמעי נובע שהשם אמר לו. השם אמר לו כתוצאה מהפלפול ההלכתי שלו, אינני יודע איך נפרש את זה, אבל על כל פנים, זו גם אישיות עם חוט שדרה רוחני. הרלב"ג הוסיף דבר שכבר התייחסנו אליו כשדיברנו על שמעי וראי. והנה אמך שמעי בן גרה אמר זה, מה זה אמך? בצבא כתוב, והנה אמך, מה ברוש אמך? יש פה ממלכה גדולה של דוד, מחמת שבצפון ועד נחל מצרים. אז הוא אומר, תשמע, יש איזה יהודי אחד שמסתובב פה. מה יהודי אחד? היהודים מסתובבים בכל שטח ארץ ישראל הגדולה, בעבר הידן המזרחי, בעבר הידן אמר, מה זה? והנה אמך. מה זה, הוא כל הזמן הולך איתך? אמר זה, כי הוא היה אמו בהימשכו, כאומרו ושמעי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. אז הוא אומר, אם אנחנו מזהים את אותו שמעי שמופיע בראש ספר מלכים, אז זה שמעי שהוא מונים אותו בין אלה שצידדו בזכותו של שלמה למלוך. אמך, זאת אומרת, אתה יודע מי זה, זה, זה אדם שההצטרפות שלו לקואליציה בעד שלמה היא בעלת משקל. וידמה גם כן שנשאר עמו לעבודתו, כי היה יושב בירושלים כמו שתמצא שנזכר במשך אחר זה. זאת אומרת, גם אם הוא פיזית גר בבחורים, אבל הוא היה בתוך התמונה. זאת אומרת, הוא היה אדם שהתחשבו בו שהיה לו משקל ציבורי נמרץ מאוד. מה, לפי זה, איזה מין עון הזה של מאסר בית, מהי החוכמה של שלמה לאסור אותו בצורה כזאת, ומה יקרה, מה אכפת לו שיהיה מאסר בית בבחורים? אם פה יודע שלמה כשהוא נוסע לבורח, להולך לגת, אז הוא גם מבחורים יכול לדעת. לכן אמר רב שי מיטרני, כי אני חושדך שמה תפתה את ישראל למרוד בי כמו שמרדת באבי. זאת אומרת, היה פה לא איזה כנס סתם לעצבן אותו. הייתה פה באמת מגמה לשים עליו עין פיקוח שיהיה קרוב, כדי שהשלטון המרכזי בירושלים יוכל לפקח על מעשיו. בעבור זה אני מזהירך, שאם תצא אתה חייב מיתה, שבחזקת מורד אתה בעיניי אם תצא. זה איך שהראשונים פרשו פה בפשט, וכאמור זה מוסיף גם לאישיות של שמעי באופן אישי, וגם להסברה של הרקע מסביב. אבל המקור הוא בחז"ל, כתוב בגמרא, אמר רב חייא בר רמי משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום רבו. האדם צריך שיהיה לו רב ברדיוס הסמוך אליו. הוא למד אצל הרב, האישיות שלו התגבשה, אחר כך הוא כבר עומד בפני עצמו, אז יכול להיות כבר שאין עליו פיקוח. אז אדם ראוי לו לגור במקום רבו, גם כשהוא כבר עצמאי וגם כשהוא עומד על רגליו, שכל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. אומר רש"י, שכל זמן ששמעי בן גרה קיים, דסמוך למיתת שמעי בן גרה כתיב, והתחתן המלך שלמה את בת פרעה. עכשיו אנחנו שומעים איך רש"י למד פשט בדברי הגמרא. לא חשוב עכשיו שיש פה דיונים פלפולים, תכף אנחנו נראה שאת בת פרעה הוא נשא אחרי שהוא בנה את המקדש והיה יותר מאוחר, אבל הגמרא הבינה שבמקרא ויתחתן, גם וו החיבור הזה, גם אם אפשר לפרש אותה אחרת, משמעה שיש פה איזה קשר בין המאורעות. שואלת הגמרא, והתניא על ידו, הרי יש שיטה אחרת בחז"ל לא להיות סמוך יותר לרב? תרצת הגמר לא קשה, עדי קייף לי, עדי לא קייף לי. אם הוא כפוף לו, מקבל את מרותו לו, אומר רש"י. אם כפוף הוא לרבו, לקבל תוכחתו, ידור אצלו. ואם לאו, טוב להתרחק ממנו, ויהיה שוגג ואל יהיה מזיד. על כל פנים, למדנו פה פרק בדרך ארץ, אבל מה שנוגע לדרכנו, שמעי בן גרה היה רב של שלמה. רב עד כדי כך שבלי שהוא הוכיח אותו, מבלי שהוא דיבר במפורש, הוא שימש בלם. שלמה לא עלה בדעתו להתחתן עם בת פרעה, ולא חשוב עכשיו את כל האפשרויות ההלכתיות, שזה קשה היה למצוא על זה שרחה הלכתית, אבל זה לא היה השידך הכי אסתטי. כששימי בן גרם, הוא לא יכול לעשות את זה בזמן שהרבי עוד חי. איך זה מסתדר עם כל הדברים האלה? אז המערשה מוסיף, כל זמן ששימי, כפירש רשי, גם יש דרש בזה מרתי, והנה אימך בן שימי בן גרד, משמע שהיה מצוי עם שלמה, והיינו משום שהיה רבו. אז המערשה מוסיף את הביטוי, מה זה אימך? אפשר להבין את ה... כמעט הייתי אומר, את הדרמה הטרגית שבדבר. מכירים פה באישיות של האדם, יודעים את משקלו הרוחני, ודוד, אנחנו עוד נראה שיש איזו שיטה אחת שלא הגעתי עד תכליתה, שהוא גם היה רב של דוד. שדוד היה מסובב בחבר למדנים וכו' וכו', זה אנחנו מכירים. כתוב, עירה היה עירי, היה כהן לדוד. חזל אומר שהיה רבו. היסוד הוא נפלא מאוד. זה יסוד שנגיע לה בסוף, אני כבר מקדים אותו עכשיו. שלטון מדיני, שלטון נמרץ, בעל עוצמה כזאת, ממלכה כמו שדוד הקים, ממלכה כמו שדוד הוריש, כדי לשמור על האיזון, כדי לשמור על הרמה, הוא צריך שאנשים בעלי רמה רוחנית ילוו אותו. הוא יש לו רב, שגם בקום ועשה, וגם בעצם המציאות שלו משמש וסת, משמש בלם, משמש צנזו, מבקר המדינה. מה פשוט מבקר המדינה? באיזה דרך של מבקר המדינה? ההלכה ברמב"ם מלכות מלכים, שהמלך אין עליו אלא השם אלוקיו. ולכן מה כתוב בהלכה? גמרא בברכות, בזמן שהמלך מתחיל 18 והוא קורע בפעם הראשונה, נשאר כפוף כל ה-18. יום כיפר יש כתוב שיש נוהגים להתפלל בכפיפת קומה. אצל המלך כל השנה יום כיפר, מפני שיש לך עוצמה כזאת בידיים, יש לך כוח כזה, אתה יודע כמה אתה צריך זהירות. אז דוד מקיף את עצמו בתלמידי חכמים שהתפקיד שלהם, קודם כל, הוא ישאל לו כל דבר בהלכה, ב', והוא עצמו לא קטלקן יהיה בהלכה, וב', הם יהיו המבקרים אם הוא עושה משהו. והנה אימך, אז לא רק עם דוד, יש לך רב. עם הרב הזה היה לי תקרית מאוד לא נעימה מבחורים. עם הרב הזה הייתה לי בעיה כשהוא נתן לי. הקדוש ברוך הוא דיבר עם הרב הזה, כה אמר השם. השם אמר לו, דוד ברור לו שהשם אמר לו לעשות ככה. והנה אימך, הוא מלווה אותך, הוא לומד איתך. אז יש לך עכשיו בעיה. הדרמה הטרגית הזאת, כך מסביר גם עיון יעקב, לעולם ידור אדם במקום רבו, כדי שילמד ממנו תורה ומוסר, כפירש רשי. ונראה לי, עכשיו הוא מפתיע. דהי תיימה שציווה שלמה לשמעי לשב בירושלים, והיה ביום צאתך מות תמות, כיוון שהיה חייב מיתה על ידי כללת דוד, נשיא בעמך לא טהור, אך ורק שדברי, אז למה באמת לא הרג אותו? שדברי תורה הוא מוסר שלמד עם שלמה כל תתו ממיתה, כדאית במכות, וכגאי גם נמצינו ביואב, וזה בחלק האחר של ההפטרה, שרצה לאחוז בקרנות המזבח לקלוט אותו ממיתה, כדאית שם בשס. אז והיינו דווקא בעידנה דעסיק בה. שלמה אומר רבלה, למה יסן צריך להרוג אותך? אתה חיים מצד הדין, חיים מצד אבא, אלא מה, אנחנו לומדים תורה, התורה זה החיים שלי, התורה זה החיים שלך, אז כל עוד שאתה תחזיק בתורה יהיה טוב לך וטוב לי, אל תצא מירושלים. אם לא תהיה לי זמין, אתה הולך עם פלאפון, אתה, יש לי שאלה, יש לי מי לדון, איך אני אברר את ההלכה? אז כל עוד שאתה בירושלים, אז יש לך חיים ויש לי חיים, אבל כאשר יצא מבית ישיבתו מבית ראשו, דמו בראשו, לכן אמר לו מות תמות. אז זה לא סתם איסור ולא סתם ריתוק,
זה איזה פתרון רוחני ששנינו נוכל לחיות איתו. אל תצא מירושלים. ומה יקרה אם הוא יצא פעם מירושלים? ומה יקרה אם הוא לא יצא אף פעם מירושלים? איך תתקיים הצבא של דוד? הפשטו, התורה תציל אותך. לתורתך. שלמה חיפש לפי השיטה הזאת, הוא חיפש איך לעקוף ואיך להסתדר גם עם הכיבודיו של הצבא וגם העיקרון של לקבל תורה מהרב המיוחד הזה. זה לא שיטה אחת בחזל, זה עקבי. הגמרא במקום אחר בסנהדרין, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. בסדר, מצוין. משה רבינו ראש ציר בצד אחד, רבי, מה הפלא? מה הפלא שכשיש גם תורה וגם גדולה, דהיינו, גם מלכות וגם הנהגה, גם כלים וגם כל הדברים האלה ביחד, אז מוישה רבנו יכול לתת תורה, רבי יכול לנסח את המשנה, שואת הגמרא, ולא, מה זאת אומרת? ולא, מה, לא, אבו יהושע, יהושע גם כן ירש את משה באותו קריאו, תרצת הגמרא, אבו אלעזר, הוא לא היה יחידי, שואת הגמרא, ואבו פנחס, תרצת הגמרא, אבו זקני, שואת הגמרא, ואבו שאול, ואת הגמרא, אבו שמואל, גם כן, ואנחנו נפשי, בסדר, אבל הרי לא הייתה חפיפה גמורה. שמואל מת ושאול נשאר. אז שאול היה כבר אז גדולה ותורה במקום אחד. תרצה גמרא, כולי שני כאמרינן. כשאנחנו אומרים לא מצינו תורה וגדולה, אנחנו מתכוונים שבאופן רצוף לא היה. זאת אומרת, כל התקופה. אבל אם חלק מן התקופה אז הייתה לו חפיפה, אז זה לא כבר תורה וגדולה במקום אחד. הוא כבר לא בלעדי. שואלת הגמרא, ואבי דוד, תורה וגדולה במקום אחד. תרצה גמרא, אבי עירה היה עירי. שהוא גם, הוא אשר אמרנו, זה רבו, דוד לא כיכם כיחיד. שואלת הגמרא, ואנחנו נפשי, שאירה ודוד נשאר, תרצה הגמרא, כולו שני כאמרינה. שואלת הגמרא, ואבי שלמה, נו, שלמה זה בוודאי הדוגמה הקלאסית של תורה וגדולה וחוכמה במקום אחד, תרצת הגמרא, אבי שמי בן גרה. טוב, אז בסדר, אז הגמרא מתאומר, ועקת וכולו שני כאמרינה, בסדר. אז נעזור עכשיו, אבל מה אתה שומע? שימי בן גרה זה המתחרה של שלמה. שימי בן גרה זה תורה וגדולה במקום אחד. שימי בן גרה זה הקליבר שמתחרה עם שלמה. הוא הרב שלו. מרשי, תורתן וגדולתן של ישראל באדם אחד, שאין כמותו בכל ישראל בתורה ובגדולה. כגון משה שהיה גדול על כל ישראל במלכות ובתורה, וכן רבי בנשיאות בתורה. עירה היה עירי במועד קטן אמרין הדה ומתנו לרבנן על גבי קרים וקסתות, ודוד היה מנהיגו עליו לראש. איזה ניסוח של רשי. דעזוב עכשיו, כן רבי שלו, לא רבי שלו. דוד מלך, והוא מבין שאם הוא מלך והוא מרכז בידו עוצמה כזאת, היה דוד מנהיגו. דוד נתן לו סטטוס. דוד הנהיג אותו, דוד המליך אותו, דוד נתן לו מעמד כדי שאני מלך, תשים לב שאני אהיה בסדר. שמעי גדול היה, רשי לשיטתו, כדי אשכחן, רשי עכשיו בספרה חדשה, שירד לקראת דוד הירדן באלף איש. לרכז אלף איש, שדוד התחשב בזה, אלף איש האלה כנראה היו מייצגים של בית יוסף. הם היו מייצגים של כל השבטים. דוד עשה מיד חשבון שהאלף איש הללו הם למעשה המסר, הם למעשה השדר, מה דוד עכשיו ישדר לאחר הניצחון על אבשלום. הבעיה הייתה כל מלכות בדוד. ודוד מבין ששמעי הביא לו פה אחד אחד מהאלף האלה, זה לא סתם שבב שהוא כינס אותם. זה במדרגה מיוחדת במינה. אז אלף איש הללו, הם למעשה, הוא ראש הסנהדרין שלהם, שמי. אז הוא הפך להיות גדול. אז גדול אני יודע, ותורה ודאי שאני יודע, הרי הוא היה רבו. כך רשי תפס בגמרא. זה גם מסביר גמרא נוספת. כששלמה חנך את הבית, ביקש להכניס את הארון, היה לו בעיה. כיוון שאמר, לא, לא שערים דפקו זה בזה, כיוון שאמר השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכה לחסדי דוד, עבדך מיד נענה. רואים את, את, את הדרמה, הכל ערוך, חנוכת הבית בעסק כל כך גדול, ושלמה מביא את הארון, ועיקר העיקרים שערים דפקו בזה בזה, לא נכנס. וכולם, וכולם, וכולם מבינים, רומזים, מה פלא, שלמה, דוד, בת שבע, זה לא עובד.